שלום לכולם, ברוכים השבים, אנחנו בפרק מספר 10, מה שלומכם? תודה שחזרתם לעוד פרק של אבל מה אני חושב. אני אתחיל בהקראת טקסט קצר שכתבתי, וזה יהיה הקדמה לנושא הפרק. אני תהיתי ביני לבין עצמי כמה זמן ייקח לי, עד שאני אעלה את הנושא הזה כאן, בפודקאסט. כי זה גם האישו הכי גדול בחיים שלי, כשאני מנסה לתמצת את עם מה אני מתמודד, וזה גם מצריך ממני לחשוף פרטים אישיים, אז זה בגדול זה. מוזר לדבר על נושא החשיפה, כי אני אף פעם לא הגדרתי את עצמי כאדם שמסתיר דברים. זה לא אמור להיות מכשול עבורי. אני משתדל לא להסתיר דברים כדרך חיים. מצד שני, יש משהו מוזר בלשלוח הקלטות שבהם אני מדבר אליכם, אבל אני לא רואה אתכם, ואתם יכולים להיות גם הרבה מאוד אנשים, ומכל מקום בעולם, ואתם מאזינים לזה בזמנים לא צפויים, אולי מרגע ההקלטה תעבור שנה, ורק אז זה יגיע אליך או אלייך, באיזשהו מקום בעולם, באיזשהו זמן. כל התקשורת הזאת ביני לביניכם מאוד מוזרה. אבל יש בזה אולי משהו שאפשר להשיג רק, רק בפלטפורמה הזאת ולא בדרכי תקשורת אחרות. אז למרות השוני הזה והמוזרות הזאת, אני עדיין מחליט לאפשר למי שרוצה גישה על חלקים מסוימים מתוך עולמי הפנימי. וגם בעניין הזה אני רוצה לומר שבערך עבר חודש מאז שהתחלתי עם הפודקאסט, אבל אני מזהה איזו מגמה קטנה של מאזינים שחוזרים להאזין, וזה מאוד משמח אותי, ואני חושב שבכל פרק, אפילו בלי לשים לב לזה יותר מדי, אני תמיד מוצא זמן להוקיר לכם תודה על זה, כי זה באמת לא מובן מאליו. טוב, אז אני אתחיל פשוט לקרוא. אני אוהב שאמא מרביצה לי. זה המשפט שאני חושב עליו, כשהבן שלי יושב על כיסא לצד חבריו לגן. זו מסיבת סיום השנה. צוות הגן נמצא חלקית, והצוות הטיפולי ללא נוכחות אחת. אבל אני מסתכל על הבן שלי, ועל האישה שמרביצה לו, שיושבת לידי ובוכה מהתרגשות. אני לא בוכה באירועים מסוג הזה. שנה הבאה דוד עולה לכיתה א'. זה אכן מרגש, אבל אנשים כמוני מעדיפים לחיות את הסיטואציות מהסוג הזה בצורה קלינית יותר. אירועים נוספים בהם לא בכיתי. ההלוויה של סבא, ההלוויה של סבתא. כשאבא שלי הגיע לבית חולים להליך של שטיפת קיבה, לאחר שבלה כדורים ומשם הוא עבר למחלקה של בריאות הנפש, זה קרה פעמיים. החתונה שלי, הגירושין שלי, כשהבן שלי נולד, כשמספר שעות לאחר שנולד, התקשרו אליי מהמרפאה שכדאי שיגיע, כדי לבשר לי בארבע עיניים שיש בעיה. וכשאני מנסה לחשוב באיזה צורה אומרים את הדברים לגרושתי, שעדיין לא התאוששה מהניתוח. אולי עדיף בצורה קלינית בכל זאת, אני חושב. אז כן, כנראה שלדוד יש שני מומים ועוד יומיים הוא יעבור ניתוח. אני אוהב שאמא מרביצה לי, דוד אמר לי לילה אחד. סוף הטקסט. טוב, אני אעשה הפסקה קצרה. אני אשתף אתכם בזה שלא אכלתי כל היום. אז עכשיו אני אוכל משהו קטן, ואז נחזור. לא אכפת לכם שאני אוכל תוך כדי, נכון? סתם. אני לא אעשה את זה. עשיתי הפסקה עם האכילה. טוב, אני משער שהבנתם את מה שהבנתם. אני רק חשוב לי להעביר שעיקר ההתעללות היא קורית במישור הרגשי סלש מילולי. נכון שיש גם אלימות פיזית, אבל היא לא מהסוג שמרשים את האוסיות של משרד הרווחה לצערי. אני אומר לצערי, אבל זה לא באמת לצערי. כי מצד אחד, אני לא מרוצה מזה שהן לא מתרשמות. מצד שני, ברור שאני לא רוצה שהוא יקבל פנס בעין, או דברים כאלה. את דרכי ההתמודדות שלי בנושא הזה, אני לא אחשוף כאן. רק אגיד שזה מנהל אותי ברמה היומיומית. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו שאולי הרבה אנשים לא יאהבו לשמוע. אבל אני חושב שאחת הבעיות בחברה שלנו היא הפוליטיקלי קורקט. במיוחד כשזה נוגע לנושא מגדרי בענייני אלימות במשפחה. ויש איזשהו זרקור על נשים כקורבנות הבלעדיות והגברים כמתעללים הבלעדיים. ואני אהיה זהיר עכשיו, כי אני לא מצדיק התעללות של גברים או של נשים. ברור שלנשים שהן קורבנות ליחסים אלימים עם גבר שמגיע להן שיעשה צדק, וברור שהגבר האלים הוא בזוי והוא צריך לקבל את מה שמגיע לו. אבל יש איזה משהו שהחברה שלנו לא יכולה לסבול, את זה שנשים יהיו בעמדה של התוקף והגבר בעמדה של הקורבן. וזה כולל ילדים. אותם החברה לא סופרת. אני מזמין את הגבר האמיץ שעבר התעללות על ידי אישה לכתוב פוסט בקבוצה של פמיניסטיות קיצוניות ולראות בעצמו את התגובות. לא רק חוסר אמפתיה הוא יקבל, גם האשמות על זה שהוא המתעלל האמיתי שמעמיד פנים שהוא הקורבן. טוב, האמת שאני לא ממליץ לאף אחד לעשות את הניסוי הזה, אבל לצערי יש בזה משהו. כמעט כל מי שדיברתי איתו שיש לו ניסיון במקרים האלה אמר לי שהסיכוי שאנצח במלחמה הזאת לא רק שואף לאפס, אלא סביר להניח שאני רק אפסיד מזה, ובסופו של דבר זה יתנקם בעיקר בילד. זה לא באמת משנה אם הצדק איתי או לא, לאמהות יש פריבילגיה. ככה זה. אבל אל תפרשו אותי לא נכון. אני לא מובס בדבר הזה, ואני לא מוותר. ואני עושה הרבה. כי אולי זה נשמע כאילו יש איזה משהו תבוסתני באיך שאני מדבר. אבל לא. אני מתמודד עם מה שיש. אני אספר לכם עוד פרט אחד בנוגע לסיפור האישי שלי. הנושא הגיע למשרד הרווחה. לא על ידי. דוד סיפר בזמנו בגן על אמא שלו. ובסופו של דבר, אחרי שזימנו אותי וסיפרתי את כל מה שאני יודע, והחליטו שאין טעם לחקור את העניין ולסגור את התיק בטענה שהיא פשוט מאמינה להם שאין שום אלימות. מה שקרה אחרי זה בבית, כלומר של גרושתי, לאחר שהיא זומנה לשיחה עם העובדת הסוציאלית, זה אולי לא ידוע לי, אבל זה התנקם בדוד ובגדול. זה ברמה כזאת שעכשיו הוא אמר שהוא לא סומך יותר על שום מסגרת שתעזור לו, והוא לא יספר יותר בחיים האמא שלו עושה לו. אתם מבינים, וככה ההתעללות הרגשית בחברה שלנו מקבלת מעמד זניח. אבל אני רוצה לשאול אתכם, אם מתעלמים מהפגיעה הפיזית כשמדברים על אלימות פיזית, אלא רק את הפגיעה הנפשית המתלווה לכך, כי אתם יודעים איך זה. כשנותנים למישהו סתירה, אז זה לא רק עניין פיזי. אבל השאלה שלי היא, האם מבחינה מנטלית יש הבדל בין אלימות פיזית לאלימות מילולית? אם זה מביא ילד למצב שהוא כל כך חושש מהתגובה הלא צפויה של ההורה, וזה יכול להיות גם ילד שהוריו מעולם לא הרימו עליו יד, האם יש הבדל במה שזה עושה לנפש? נכון שזה משהו אחר, וזה חוויות שונות, אבל יש הרבה נהם הרבה דברים במשותף. אחת הבעיות, שכשאתה גדל עם ידיעה שאתה לא ספגת התעללות מהסוג הקיצוני, ושיש מקרים הרבה יותר חמורים משלך, וזה שיש אנשים יותר אומללים ומסכנים, ושאתה צריך להגיד תודה שאתה לא אחד מאותם מקרים, לא רק שזה גורם לך להרגיש פתטי בזה שאתה מתלונן על זה, שאמא שלך לעולם לא לימדה אותך לנקות, או שאבא שלך העבירה לך ביקורת, ושאין לך את הזכות לקרוא לסיפור חיים שלך התעללות, אתה גם מרגיש אשם על זה שבכלל חשבת על זה, והסיפור שלך הוא פשוט לא מספיק דרמטי. וזה לא רק בגלל שאתה לא מסוגל להשוות את זה לסיפורים מסמרי השיער של הילדים שבאמת עברו גיהנום. גם הסביבה לא לוקחת את זה ברצינות. עובדת סוציאלית שמקבלת תלונה על אלימות במשפחה, בסטטיסטיקה של אחת לכל חמש משפחות, בנוסף לכך שהיא שחוקה נפשית מזה שהיא בכל יום נתקלת במקרה שווא בסגנון של מלחמות גירושין או נקמנות או סתם אימפולסיביות, באיזשהו שלב היא כבר משכנעת את עצמה שאין מה להתעניין בעוד מקרה שנשמע כמו בחיינות גנרית של ילד מפונק או הורה שמנסה להחזיר לעצמו את הכבוד או העליונות בדרך לא הכי בריאה. זה כבר הפך לטקס רוטיני אצלה, והיא כבר מכירה את כל הז'רגון של הגברים הגרושים שמרוכזים בעצמם ומשתמשים בילד רק כאיזה נספח של האישו האמיתי. וגם ככה יש לה על הראש אירועים דחופים יותר, כמו הילדים שעוברים התעללויות יותר רציניות, כמו אונס, הקאות, החזקה בשבי, ושגדלים בסביבה של הורים שמתמודדים או שלא מתמודדים עם כל מיני סוגים של התמכרויות וכן הלאה וכן הלאה. כשהאוסית הזאת, מספיק שתתמודד עם מקרה אחד שנקרא התעללות רדיקלית, כשהיא מגיעה למשרד לאחר מכן ונתקלת בעוד מקרה בחייני של תלונה על הורים עמידים ומשכילים שמדברים על הילד שלהם בגאווה וכמה שהם תומכים בו ואוהבים אותו ושהם מעורבים בחייו ומתנסחים באופן ראות וכולי, היא כבר החליטה לשים אותם תחת קטגוריה מסוימת, והמקרה הזה לא רק שלא יקבל עדיפות כלשהי, היא תמצא את הדרך הלא קשה לסגור את התיק על מנת להקל על עצמה. הרי גם היא לא מקבלת שכר מתגמל על מאמציה, ומי בדיוק מתעניין במה שעובר עליה. אני אעיד על חווייתי האישית שעובדת סוציאלית, שקיבלה לידיה את התיק של הבן שלי. ואני לא יודע אם הסיבה שהדביקה עליי את הלייבל של לא אמין היא בגלל השחיקות הנפשית שלה, העומס, הפוליטיקלי קורקט, או סתם חוסר אמפתיה נטול אנושיות. אולי רק בראש שלי היא נתנה לי את הרושם שהיא משליחה עליי את כל מה שהיא שונאת אצל כל האנשים המזעזעים שנתקלת בהם ביום יום. ותגידו לי אתם אם זה סביר שכתגובה לכך שסיפרתי לה את כל מה שאני יודע בכנות ובחוסר עונים, ובבקשה אמיתית לעזרה, היא השתמשה בתגובות כמו, ואני מצטט, זה אמור לעניין אותי? אז מה אתה רוצה ממני? זאת לא הבעיה שלי. אז אם אתה חושב שיש אלימות, אז תפנה למשטרה. ואחרי שפניתי למשטרה ויצרתי את הקשר פעם נוספת, קיבלתי את אותן סוגי תגובות, כמו אני לא חושבת שיש אלימות. דרך אגב, היא מעולם גם לא ראתה את הילד. היא פשוט סרבה. אני לא יודע איפה זה תקין. טוב. עכשיו בואו נעזוב את הזעם האישי שלי. ונדמיין ילד שגם ככה חושב על עצמו שהוא מפונק ובכיין. עכשיו הוא מקבל דלגיטימציה רשמית מגוף שמטרתו לבחון מקרים כאלה בעין אובייקטיבית ולהתערב במקרים של חוסר צדק. אז הוא מבין שאם הצדק לא באמת איתו, כנראה שהוא באמת ילד קקה. וכל האשמות של ההורים שלו בעצם נכונות, כי יש הלימה עם הביקורת של החברה. הילד הזה, שחיפש איזשהו הסבר למה שעובר עליו, כבר לא יכול לסבול. החוסר אונים יכפה עליו להכיר בצדקתם במרכאות של הוריו. והוא יזדהה עם האשמה ואפילו ימשיך לתחזק אותה, כי ככה הוא מגן על עצמו מהדבר הבלתי נתפס. לפחות אם הוא באמת אשם, הוא אז יוכל להגיד לעצמו שלא רק שזה מגיע לו לעבור את מה שהוא עובר, הוא ימצא נחמה בעונשים יותר חמורים, ואז הוא ינסה להתנהג עוד יותר גרוע ממה שכבר נאמר עליו. וככה הוא יתחזק את המנגנון הזה עד שיום אחד הוא יהיה גדול מספיק ויחיה לבד. ואז לא תהיה לו ברירה, אלא לפתח יחסי אלימות עם עצמו. הוא לא יוכל להכיל את זה שמגיע לו משהו טוב, או שמישהו באמת יאהב אותו. זה מסוכן מדי, אתם מבינים? אז הוא גם יזמן לעצמו בני זוג רעילים, והוא יביא איתם ילדים, ואחד מתוך אותן רעיונות שיניעו אותו, הוא העובדה השקרית שסיפר לעצמו, כשהיה צעיר יותר, שההורים שלו היו טובים, פשוט הוא היה ילד מחורבן, וזה שהתעללו בו, זה היה מלמד וחשוב ומוצדק, ולכן הדרך שבה חינכו אותו, היא מודל תקין ואידיאלי, ומעגל ככה ימשיך מדור לדור. אם יש פה הורים שנמצאים במצב דומה לשלי, אתם אוהבים את הילד שלכם, אבל יודעים שההורה השני הוא מתעלל, או שהוא אפילו איפשהו נמצא על הגבול הזה. לא משנה אם אתם אבא או אמא, ולא מחשוב אם אתם פרודים, גרושים או נשואים, אני רוצה לומר לכם משהו שלקח לי הרבה זמן להבין, אבל זאת הייתה הערה משנת חיים. ולפני שאני אתחיל, סליחה, אני מקבל הודעות בוואטסאפ מהמחשב, אני לא יודע להשתיק את זה. אני אטפל בזה איכשהו. איפה הייתי? כן, לפני שאתחיל, אני רוצה להעיר שברור שעדיף לנסות וליצור הרמוניה בבית והורות משותפת. אבל יש מקרים שלא משנה כמה תנסו, זה פשוט לא יעבוד אם הפרטנר שלכם הוא נרקסיסט. ואולי אני מנפץ עכשיו כמה אשליות של הרבה יועצי משפחה ומדריכי הורים, אבל זו האמת, הורות משותפת לא אפשרית בכל המשפחות. ואם זה הורה מתעלל, אז אין על מה לדבר. אני לא אכנס יותר מדי לניכור הורי, אבל אם הילד גדל בסביבה שהוא רק שותה רעל אצל ההורה השני, וחלק מהעניין הוא שההורה השני מטפטף לו למוח כמה אתם הורים גרועים, ושהילד צריך להקשיב רק להם, לא ברור מה הגישה שלכם אמורה להיות כלפי ההורה המתעלל. זה גבול מאוד בעייתי. כי למשל, אם תגידו לעצמכם, אני לא אהיה כמו ההורה השני, אני לא אקלל אותו בפני הילד, או אגיד עליו דברים רעים, כמו שהוא מתנהג, אני אשמש לילד דוגמה טובה. אם אתם תהיו נאמנים לאג'נדה הזאת, יותר מדי, כשהילד יספר לכם על דברים שההורה האחר עושה לו, והוא מרגיש שמשהו לא בסדר, אם אתם אפילו תגידו משהו בסגנון, אני לא מסכים עם אמא שלך, אבל היא עושה הכי טוב שהיא יודעת. או, אני חושב שהיא עושה טעות, אבל היא עושה את זה כי היא אוהבת אותך. ואתם תגידו את הדברים האלו מתוך הרצון שלא לרדת לרמה שלה. אתם באיזשהו מקום זונחים משהו חשוב. אתם זונחים את החוויה של הילד שלכם, ואתם למעשה משדרים בניסיון לשכנע אותו שמה שהוא מרגיש, שנעשה לו עוול, זה לא כזה סיפור. וזה דבר קטן, הרבה יותר ממה שהוא עושה ממנו. זה יגרום לילד להרגיש עוד יותר לבד. אבל אתם מבינים שהבעיה היא שהתגובה האפשרית השנייה היא חוצה את גבול הניכור ההורי בחזרה. צריך לוותר על משהו. ובגדול, אתם צריכים פשוט לבחור באיזה מצב המחיר יהיה פחות כבד, אבל זה יהיה מחורבן כך או כך. אני אומר הרבה את המילה מחורבן היום. אז עכשיו להערה משנת החיים שהבטחתי לכם. אתם מכירים את זה שהילד שלכם, שאתם יודעים שאתם נותנים לו מקום בטוח, ושאתם מכילים אותו, מבינים אותו, ואתם מרגישים את זה שהוא אוהב להיות איתכם, ולא רוצה להיות עם ההורי השני. פתאום מתחיל להגיע מקולקל, ובלי שום סיבה ניכרת. אתם לא עשיתם כלום, אבל פתאום הוא מדבר אליכם בזלזול. כועס, צועק, זורק דברים, אלים, חסר סבלנות. אפילו אומר שהוא רוצה להיות עם ההורי השני, ואומר עליו שהוא בכלל מדהים והכי טוב. ואז אתם מוצאים את עצמכם בחוסר אונים ולא מבינים למה זה קורה דווקא איתכם. אני מכיר טוב את התסכול שאתם חווים ברגעים האלו. אבל אני רוצה להראות לכם למה זה שזה קורה זה סימן טוב. ולא צריך לגרום לכם לחוסר ביטחון בהורות שלכם, אלא להפך. אבל לצורך כך, אתם צריכים לנסות ולהבין את מנגנון ההגנה של הילד שלכם. כשהוא נמצא עם ההורה השני ועובר חוויות טראומטיות, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות שונות של התנהגות, אבל מה שקורה אצלו מבחינה רגשית זה סוג של קיפאון. הוא מגן על עצמו כי הוא לא יכול להבין את הסיטואציה, וברגע שהוא איתכם, הקיפאון הרגשי הזה מתחיל להינמס, כי הוא מרגיש שהוא שוב יכול להיות עצמו לאט לאט, והוא שוב יכול להיות ילד ולבטא את זה. העניין הוא שלפעמים אחד הדברים הראשונים שמרגישים כשהדבר הזה מתחיל להינמס הוא הכעס והתסכול וחוסר אונים, ואז יוצא איתכם ועליכם. אתם מבינים? זה דבר טוב. זה אומר שמרגישים אצלכם ביטחון, כי הם יודעים שאיתכם הם לא יקבלו את התגובות שמרגילים מההורי השני. ועכשיו אם אתם מבינים את זה, אז יותר קל גם להכיל את זה. וזה חשוב שתכילו את זה. אחת הקלישאות שאני הכי לא סובל שאומרים, זה אני מבין שאתה כועס, אני מבינה שאתה כועס. כי זה לפעמים נאמר באופן כל כך שגור והתנייתי, שההקשר קיבל ניחוס למקום הסמכותני, שזה הפוך מהכוונה. ואז המשפט הבא יהיה, אני מבינה שאתה כועס, אז אני ממליצה לך להירגע. אם ההורה מבין שהוא כועס, הוא מבין שהילד לא רוצה להירגע, וגם לא צריך להירגע. הוא צריך לבטא את הכעס והתסכול. אז את זה, אם אתם מבינים, תאפשרו להם. אבל באמת תבינו את הכעס שלהם, כי אחרי שזה יוצא, נפתח משהו בלב. ואז נותנים ביטוי לרגשות אחרים. אני מדבר על הילד. כשהוא מרגיש שאתם מכילים אותו. וכשזה קורה עכשיו, אני יודע שאני נשמע פואטי, אבל לא אכפת לי. זה מרגיש כאילו העולם נשטף באיזה חום שמאיר את כל מה שהיה שחור לפניכן. וזה באמת משהו שאני לא יכול להסביר במילים. חברים, שוב תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. Of her boy really made her sad. Packed it up and didn't look back.
come okay. Let's just forget all about it. The car was cold and it smelled like old cigarettes and pie. In her bag I saw things she drew when she was nine, like this one here. Her alone, nobody near. What a shame. Let's just not talk about it. Cowboy boots, that's your thing. There's no question about it. Once we got back inside, we wanted to the ground. I was ready to hide, 'cause I don't know who's around. And you look scared. Secret, do not tell. Okay, let's just not talk about it. Don't tell. Okay, let's just forget all about it.